كله صغير خوش عشوي آواز وفادتي بهياني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, חיי ורעיי, הדף היומי, היום יום רביעי, חף בכסלב תשפ"ב, מסכת תענית, דף י"ב. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. פותחים את תלמוד תורתנו עם הערה מתוך הספר מאורות הדף היומי. למדנו ליל בדף י' עמוד ב', פסיעה גסה נוטלת 1/500 ממאור עיניו של אדם. במסכת ברכות בדף מ"ג, הגמרא מוסיפה פתרון ותרופה לכך. מה תקנתו כדי להחזיר את מאור עיניו? קידוש ליל שבת. יש מחלוקת בראשונים באופן עשיית הסגולה של קידוש ליל שבת. רש"י אומר שעצם הקידוש בליל שבת הוא סגולה לחיזוק הראייה. שיטת רבי נטוראי גאון, שהרפואה היא בנתינת יין מהקידוש שעושים בבית הכנסת לתוך העין. ובאבי העזרי כתב שסגולה זו מועילה אף בנתינת יין מקידוש ליל שבת שעושה בביתו. תפארת שמואל על הראש במסכת ברכות כתב שלשיטת האומרים ששם מהיין בתוך עינו, אין לתת לתוך עינו בשבת, אלא ישמור מהיין למוצאי שבת. שהרי שנינו בפרק 8 שרצים שבמסכת שבת בדף קוף-חט, שאסור לתת יין לתוך עינו בשבת לרפואה. יש לדון בדבריו שהרי שם מדובר שנותן יין בעיניו לרפואה טבעית, מה שאין כן כאן בנידון שלנו, נתינת היין בעינו היא רפואה סגולית, שמותנות ביין מיוחד שקיצ'ו עליו ואינו מדרכי הרפואה הטבעית. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא הגדולה עם מצווה אחת, מן התורה שבכתב, מן התרי"ג מצוות, על פי ספר החינוך. היום הזה, המצווה ה-600, המופיעה בפרשת כי תצא. מצווה תף ריש, מצווה להציל הנרדף. משורשי המצווה, לפי שהשם ברוך הוא ברא העולם ורצה ביישובו, ויישוב העולם מתקיים בתשועת החלש, מיד חזק ממנו. ועוד כי הנרדף לעולם עינה וליבו אל השם להושיעו מיד רודפו. וכעניין שכתוב במגילת קהלת, והאלוקים יבקש את נרדף, כלומר הנרדף מבקש לאלוקים ומתחנן אליו, על כן ציוונו ברוך הוא לעזור לו. והנה הגענו בסייעתא דשמיא הגדולה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, והוא היה דף י"א במסכת תענית. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה הראשונה הייתה, אם אסור לשמש בשני רעבון, כיצד נולדה יוכבד כשהגיעו למצרים? אומרים התוספות, באמת אין זה איסור גמור על עמידת חסידות, ויוסף נעקן, אבל לא שער אחד. שאלה שנייה, מי שאינו מצייר עצמו עם הציבור ממעיד עליו התשובה, אבני וקורות ביתו או מלאכים המלווים אותו או נשמתו או איבריו. שאלה שלישית, מה לומדים ממילות הפסוק אל אמונה והתשובה? שכשם שנפרא הקדוש ברוך הוא מרשעים לעולם הבא אפילו על עבירה קלה, כך נפרא מצדיקים בעולם הזה אפילו על עבירה קלה. שאלה רביעית, לרבי אלעזר, האם ראוי להישב בתענית והתשובה? אם יכול לסבול צער התענית מותר, ואם לא אסור. שאלה חמישית, האם קנקני יין של נוכרים מותרים לשימוש והתשובה אחר י"ב חודש מותרים? והשאלה האחרונה על דף י"א הייתה, באילו בגדים שימש משה בשבעת ימי המילואים והתשובה בחלוק לבן שאין לו שפה או תפר? אלה הם מוריי ורבותיי התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף י"א במסכת תענית. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את אחי ורעי, לעיקר ותורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע, חף בחודש כסלב תשפ"ב, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף י"ב במסכת תענית. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף י"א עמוד ב', 12 שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים אוכלין ושוטין מי שחשיכה. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. שנינו במשנה לאל בדף י עמוד א, שאם הגיע י ז במחשבן ולא ירדו גשמים, התחילו היחידים להתענות, ובתעניות אלו אוכלים ושותים מותרים לאכול ולשתות אף משך השיחה לאחר שהתחיל הלילה, דהיינו שאינם מתחילים להתענות אלא מן הבוקר ולא ערב קודם לכן. מבארת הגמרא את דיני תענית יחיד. אמר רבי זעירה, אמר רבונה בשמו של רבונה יחיד שקיבל עליו תענית, שאמר הרי אני יושב בתענית למחר, אפילו אכל ושתה כל הלילה עד עלות השחר, למחר בתעניתו הוא מתפלל תפילת תענית, אומר ענינו בתפילתו. אבל אם לן בתעניתו, כלומר שלמחרת אחר שיום התענית הסתיים לא אכל בלילה, אלא לן כל אותו הלילה לשם תענית עד הבוקר, למחר אינו מתפלל תפילה של תענית, אינו יכול להתפלל בבוקר תפילת תענית אפילו קודם שיוכל, כדי שיחשב לו גם הלילה לשם תענית, ולהלן נתבהר הטעם של הדברים. אמר רב יוסף, יש להסתפק בדברי רבונה. מהי כסבר רבונה? מהי דעתו של רבונה שאמר שאם לן בתעניתו למחר אינו מתפלל תפילת תענית? סביר עליה, האם רבונה סובר שאין מתענין לשעות, כלומר שתענית אינה נחשבת אלא ליום שלם, ואף שהסכים בדעתו להתענות מעכשיו אינה נחשבת קבלת תענית כלל, ואם רוצה לחזור בו ולאכול בתוך התענית הרשות בידו, וגם כאן מאחר ולא קיבל עליו קודם להתענות גם בלילה שלמחרת, אלא שהסכים בדעתו להמשיך בתענית לאחר שכבר התחיל הלילה, הרי זו תענית שעות ואינה תענית כלל, ולכן אינו יכול לומר ענינו בתפילתו, או דילמה או שמה סבר רבונה שמתענין לשעות. תענית שעות נחשבת תענית, וקבלתה היא קבלה גמורה. ואולם המתענה לשעות אינו מתפלל תפילת תענית, שאינה תענית חשובה וחמורה, שיהיה צריך לומר בענינו. אמר לי אביי, לרב יוסף רבו, אני אפשוט את הספק ואבאר את דברי רבונה, לעולם כסבר רבונה מתענין לשעות, תענית שעות נחשבת תענית, והמתענה לשעות מתפלל תפילת תענית, ושאין יחס שונה המקרה כאן לעניין, אלן בתעניתו שהטעם שאינו אומר ענינו בתפילתו משום דאיקה שעות דלילאיה דלא קביל עלי מעיקרה, יש כאן את השעות של הלילה שהתענה בהם ולא לקבל על עצמו מאתמול להתענות בהם כדרך שאר המתענים לשעות שמקבלים זאת על עצמם קודם, ולכן אינה תענית חשובה לומר בענינו. מביאה הגמרא כמה שאלות שנשאל מרוקווה, ואחת מהן היא בעניין הנידון לאל. מרוקווה איקלה הזדמן למקום ששמו גינזק, באו מיני שאלו אותו אנשי המקום, מתענין לשעות או אין מתענין לשעות? האם תענית שעות נחשבת תענית או לא? ולא אבי בידי. לא היה בידו של מרוקווה לענות תשובה לשאלתם, שהוא הסתפק בדבר. עוד שאלו אותו, קנקנים של חרס של נוכרים שהשתמשו בהם הנוכרים ליין נסך, האם אסורים הם בשימוש לישראל אפילו לאחר ששפכו מהם את היין מפני שפולטים הם טעם של יין נסך, או מותרים על ידי המתנת זמן ולא אבי בידי? לא היה בידו לענות תשובה לשאלתם. כל הכלים שהשתמשו בהם ליין נסך, כגון כלי מתכות, עץ, אור וזכוכית, יש להם היתר מיד, שאם היו מצופים זפת, יש לקלף את הזפת ולאחר מכן לשכשך בהם מים, ובכך הם מותרים, ואם אינם מצופים זפת, די בשכשוך כדי להתירם, אבל כלי חרס שבליעתם מרובה יותר, אינם ניתרים בשכשוך, אלא דווקא על ידי מילוי מים והחלפתם, ג' פעמים מעת לעת. כך אומר השולחן ערוך בהירות דעה, סימן קופלמד ה', וכאן השאלה היא, האם כלי חרס ניתרים בהמתנת זמן גם ללא הכשרה? ועוד שאלו את מרוקווה, במה באילו בגדים שימש משה רבינו במשך כל שבעת ימי המילואים שבהם הוא היה כהן ועבד במשכן ולא עבד בידי, ולא היה בידו של מרוקווה לענות תשובה על שאלתם. אז על הלך מרוקווה ושאל בי מדרש, השאל את השאלות הללו בבית המדרש. אמרו לי, ישיבו לו, הלכת ההלכה היא שמתענין לשעות, כלומר שתענית שעות נחשבת תענית, והמתענים לשעות מתפללים תפילת תענית, והלכת ההלכה היא שקנקנים של נוכרים לאחר ששעו 12 חודש בלא יין נסך מותרים בשימוש אפילו בלא הכשר מיוחד, מכיוון שלאחר זמן זה הולך טעם היין שבלוע בהם, אבל בתוך 12 חודש אינם מותרים אלא לידי עירוי מים שלושה ימים מעת לעת. לעניין השאלה במה שימש משה כל שבעת ימי המילואים, השיבו לו שהיה משמש בחלוק לבן של פשטן שהיה עשוי לכך במיוחד. ומוסיף רב כהנה דבר בעניין חלוקו של משה, רב כהנה מתני היה שונה את התשובה שהשיבו לו בעניין הזה כך, משה רבינו היה משמש בשבעת ימי המילואים בחלוק לבן שאין לו אמרה, אין לו שפה, שאותו חלוק לא היה בו תפירות כלל, אלא היה ערוק כולו בחוט אחד. וטעם הדבר כדי שלא יחשדו במשה שהוציא באותה שפה שבבגד מעות של הקדש. והטעם שהוא צריכו לעשות כן להוציא חשד מליבם של ישראל, כי נאמר ואיתם נקיים מהשם ומישראל. מבאר רב חיסדא את דיני תענית שעות. אמר רב חיסדא, עד אמרת מתענין לשעות, מה שאמרת שמתענים לשעות ותענית זו נחשבת תענית, והוא דין זה לא נאמר אלא באופן שלא טעם כלום עד הערב, אלא התענה כל היום, ובאופן זה נחשב שהתענה, אף על פי שלא קיבל על עצמו מאתמול את חציו השני של יום התענית. אבל המקבל על עצמו תענית עד חצות ולא התענה כל היום, אף השעות שהתענה אינם נחשבים עינוי, ואין קבלה זו אוסרתו באכילה, אלא הרשות בידו לאכול אפילו בשעות שקיבל על עצמו. אמר לאביי, הקשה אביי על דברי רב חיסדא, איך אפשר לומר שההלכה אומרת שתענית שעות נחשבת תענית עוסקת רק באופן שישלים את כל היום בתענית, והאב הרי באופן זה תענית מעלייתאי. ברגע שהאדם יתענה יום שלם, זו תענית גמורה, שמכיוון שקיבל עליו להתענות עד חצות ולאחר מכן המשיך את התענית עד הלילה, אם כן תענית גמורה היא, ובוודאי שלא על אופן זה, נאמרה הלכה שמתענים לשעות. מתרצת הגמרא לא צריכה לו נאמרו דברי רב חיסדא, אלא באופן דאם לך עם לוחי. כלומר שמתחילה לא הייתה דעתו להתענות ולא קיבל עליו את התענית כלל, אלא שהייתה לו תרדה ולא אכל עד חצות, וכשהגיע חצות היום קיבל על עצמו להתענות מעטה עד סוף היום. ותענית זו אכן אינה תענית גמורה אלא תענית שעות, כיוון שמה שהתענה עד עכשיו לא היה על ידי קבלת התענית לפני שהתחיל אותה. על האופן הזה אמר רב חיסדא שאינה נחשבת תענית, אלא אם כן נשלים והתענה כל היום, אבל אם אכל קודם הערב אינה נחשבת תענית. אומר הריטב"א שרב חיסדא בא לבאר שההלכה אומרת שמתענים לשעות, ההלכה הזו עוסקת באופן זה שנמלך באמצע היום להתענות ובא לחדש, שלא נאמר שמאחר וחלק מהיום לא התענה לשם תענית אלא שהרה לו כך ממילא, לא תחשב לו לתענית. חידשה ההלכה שיום זה נחשב לו לתענית. ועוד למדנו מדברי רב חיסדא במה שאמר והוא שלא טעם כלום עד הערב, שאם אכל קודם שעות התענית כגון מהבוקר עד חצי היום אינה תענית. כך אומר הראב"ד בהלכות תעניות פרק א' הלכה י' ג'. אבל הרמב"ם כותב שאף אם כבר אכל בתחילת היום יכול להתענות בחציו השני של היום ונחשבת היא לתענית. וביאר הרוויה שמה שהגמרא אמרה דאם לך עם לוחי, הכוונה שאכל כבר בתחילת היום ולאחר מכן נמלך להתענות בחציו השני של היום ונחשבת היא לתענית. מבאר רב חיסדא דין נוסף בדיני תענית שעות. ואמר רב חיסדא כל תענית שלא שקעה עליו חמה, שלא התענה עד שקיעת החמה, לאו שמי תענית, אין לו שם תענית. וכותבים הראשונים הראב"ד והריטב"א שרב חיסדא בשתי הממרות הללו בא לחדש שתענית שעות אינה אלא באופן שלא אכל כלום במשך כל היום. בממרה הראשונה והוא שלא טעם כלום עד הערב בא רב חיסדא לחדש, שאם אכל קודם שעות התענית כגון שקיבל עליו להתענות מחצות היום ועד הערב, ואכל בחציו הראשון של היום אינה תענית. בממרה השנייה שאמר רב חיסדא כל תענית שלא שקע עליו חמה, לאו שמי תענית, הוא בא לחדש, שאם אכל לאחר שעות התענית אינה תענית כלל. ונמצא לפי זה שאין תענית שעות באופן שאכל בחלק מהיום לפני שעות התענית או לאחריהן. וממילא מי שקיבל עליו תענית שעות אינו נאסר באכילה באותן שעות, שהרי יכולו לאכול בשער היום, ואז לא תאזו תענית, אלא שאם התענה כל היום, נחשבת תעניתו לתענית. אבל כאמור, הרמב״ם חולק על כך, ואומר שאפילו מי שאכל בתחילת היום יכול להתענות תענית שעות מחצי היום עד הערב. אבל אם אכל בסוף היום, אין תעניתו תענית גם לשיטת הרמב״ם. כמו שאמר כאן רב חיסדא, כל תענית שלא שקע על אף חמה, שלא התענה עד שקיעת החמה, עד צאת הכוכבים, לאף שמי תענית, אין לו שם תענית. מי טבעי, הקשו בני הישיבה על ממרתו השנייה של רב חיסדא, שנינו במשנה לקמן בדף תתווה עמוד ב', שבחלק מהתעניות שמתענים על עצירת הגשמים, אנשי משמר, הכהנים והלוויים העובדים בבית המקדש, מתענין ולא משלימין, אינם חייבים להשלים את התענית עד הערב, מחמת תורח העבודה. מוכח מן המשנה הזו שלא כדברי רב חיסדא, שהרי תעניתם נחשבת תענית, כפי ששנינו מתענין, אף על פי שאינם משלימים אותה עד שקיעת החמה. תרץ את הגמרא אתם שם לעניין אנשי משמר, מה שהם היו מתענין לצעור נפשי בעלמאו, בשביל לצער את עצמם עם הציבור המתענה. אבל אין תעניתם נחשבת תענית כלל שאינם מחויבים בה, וכמו כן אינם אומרים בה תפילת ענינו, וכל שעה שהם רוצים לאכול, רשאים הם. והיינו, מאחר ואינם מתענים עד שקיעת החמה, אין לזה שם תענית כלל, כמבואר בדברי רב חיסדא, ולכן יכולים לאכול מתי שרוצים. וכל מה שהם יתענו זה לצער את עצמם עם הציבור. מקשה הגמרא קושיה נוספת על דברי רב חיסדא, תשמע בו הושמע ראיה נוספת נגד דברי רב חיסדא. דאמר רבי אלעזר בר רבי צדוק, שנינו בברייתא במגילת תענית, בפרק החמישי, אני מבני בניו של שנאב בן בנימין, כלומר משבט בנימין. ופעם אחת חל תשעה באב להיות בשבת, הוא דחני, הוא דחינו את התענית לאחר השבת, שהרי אינו מתענים בשבת. והתענינו בו ביום ראשון ביוד באב ולא השלמנו הוא. לא השלמנו את התענית, אלא אכלנו קודם הערב, פני שעשירי באב, יום טוב שלנו הוא. קבעו לנו חכמים על ידי מעשה שהיה להתנדב ולהביא ביום זה עיצים למערכה, כדי להבעירם על גבי המזבח. מוכח מהברייתא הזו שלא כדברי רב חיסדא, שהרי תעניתם נחשבת תענית, כי נאמר, והתענינו בו. אף על פי שלא ישלימו אותה עד שקיעת החמה. ולמה זה היה להם יום טוב ביוד באב? כשעלו בני הגולה מבבל לארץ ישראל, לא מצאו עיצים בלשכת העיצים כדי להדליק על גבי המזבח, ושנאה בן בנימין וכל אותם המנויים במשנה לקמן בדף חבב, התנדבו והביאו עיצים משלהם, ומפני זה תקנו הנביאים שהיו באותו הדור, שהמתנדבים ובניהם ובני בניהם התנדבו עיצים משלהם ביום קבוע. ואפילו אם לשכת העיצים מלאה עיצים, הם יביאו משלהם ויבעירו אותם על גבי המזבח, ואילו שאר מתנדבי העיצים למערכה, אין מדליקים אותם על המזבח, אם יש שם עיצים אחרים. בעשירי באב התנדב שנאה בן בנימין את העיצים למקדש, ולכן נקבע יום זה, לא ולדורותיו, להביא עיצים למזבח. וימים אלו שהיו אותם אנשים מביאים קורבן עיצים, הם הימים הטובים הכתובים במגילת תענית, והם הימים החמורים שנאסרו גם להספיד בהם. אם כן, כאמור שאלת הגמרא, כי מוכח מהברית הזו שלא כדברי רב חסדא, שטעניתם נחשבה לטענית, אף על פי שלא השלימו אותה עד שקיעת החמה, תרץ את הגמרא תמנמי, גם שם לעניין תשעה באב שנדחה ליום ראשון מה שהם יטענו, הטענית שלהם זה צעור נפשי באלמהו. לא היה זה אלא בשביל לצער את עצמם עם הציבור המתענה, אבל זה לא נחשב להם לטענית כלל. והם לא התכוונו לטענית ממש, אלא לצער וזכר לטענית על החורבן, שהרי אינו תשעה באב. כך מסביר התז. מקשה הגמרא קושיה נוספת על דברי רב חסדא. תשמע, בואו שמע ראיה נוספת נגד דברי רב חסדא. דאמר רבי יוחנן פעמים שהיה רבי יוחנן אומר, אהה בטענית עד שאבוא לביתי. וכשהיה בא לביתו אפילו בשעה שנייה או שלישית של היום, היה אוכל. מוכח מהנהגת רבי יוחנן, שאף על פי שלא היה משלים את הטענית עד שקיעת החמה, הדבר נקרא טענית. תרץ את הגמרא אתם, שם אצל רבי יוחנן לא התכוון באומרו, אהה בטענית שיתענה אלא לשמות עיניו שמבין נשיא אהוד העבד. הוא עשה זאת רק בכדי להשתמט מבקשת הנשיא שביקש ממנו שיוכל אצלו, ולא רצה רבי יוחנן שיתריכהו הנשיא לאכול עמו, ואין זו טענית כלל, ואם היה רוצה היה רשאי לאכול מיד. עוברת הגמרא לדון בדיני קבלת טענית. אמר שמואל, כל טענית שלא קיבל אותה עליו מבעוד יום, ביום שקודם לטענית, לאו שמי טענית, אין לו שם טענית, שנאמר בספר יואל, קדשו צום. ומשמע מהפסוק שהטענית צריכה הזמנה מקודם. כך אומר המשנה ברורה בסימן תף קוף סמך ב', סעיף קטן חף ב'. וגם טענית שאינה מתחילה אלא משחרית אם לא קיבל על עצמו מאתמול אינה טענית, אומר הרמב"ן. וטעם הדבר משום שיום הטענית לעולם מתחיל מהלילה, אלא שיש טעניות שהקלו להתיר אכילה כל הלילה עד הבוקר, ולכן לעולם צריך קבלה קודם תחילת יום הטענית, כך אומר הרן. אבל הריטב"א הביא שהרבה פוסקים כתבו שדין זה לא נאמר אלא בטענית שמתחילה מהלילה, אבל בטענית שמתחילה משחרית אין צריך קבלה מאתמול קודם חשיכה, אלא אפילו בלילה קודם תחילת הטענית. ולעניין טענית שעות, יש מחלוקת ראשונים האם צריך לקבל אותה מבעוד יום כמו שאר הטעניות, או שאפשר לקבל אותה קודם שמתחיל להתענות את אותן שעות. ויש טעניות שאינן צריכות קבלה, ואף מי שלא קיבל אותן עליו צריך להתענות בהן. והם טענית חלום וטענית ציבור שגוזר הנשיא, שכל היחידים נגררים אחר גזירתו, ואינם צריכים קבלה כאמור לכמן בדף חב דלת עמוד א', כך אומר המאירי. מבררת הגמרא ויתיב מאי, אם ישב אדם בטענית בלא שקיבלה עליו קודם, מה דינו, האם עולה לו לשם טענית ומקבל על הטענית שכר, או לא? אמר רבא בר שילא, אדם זה דמי למפוחה, דמליה זיקה, דומה למפוח מלא רוח, כלומר שאינה טענית כלל, ובחינם נתמלא אותו אדם רוח על ידי שלא אכל. מפוח הוא הכלי שבו נופחים הנפחים רוח לתוך האש כדי להבעירה, והוא מתמלא רוח, ולאחר מכן נופחים את הרוח אל עבר האש. ומבואר בדברי רשי שכוונת שמואלי, שאם לא קיבל עליו את הטענית מבעוד יום, אינה נחשבת טענית כלל, ומותר לו לאכול אף אם קיבל עליו טענית לאחר שחשיכה. והרימה באור החיים סימן תף קוף סמך ב' סעיף ה' יוסיף, שכמו כן אם היה מחויב בטענית קודם לזה, אינו יוצא ידי חובת נדרו על ידי הטענית הזו. כותב הריטב"א שגם לטענית שעות היא אינה נחשבת, מאחר וכוונתו הייתה לטענית גמורה ולא לטענית שעות. ולעניין אמירת ענינו, אם התענה, כתב המורדכי בשם ארי, שאפילו אם לא קיבל עליו כלל את הטענית, כן מתפלל ענינו, שאין זה גרוע מטענית חלום שאף שלא קיבלה על עצמו מאתמול, אומר ענינו. אבל התוספות במסכת עבודה זרה בדף למד דלת, בביאורם השני כותבים שם, שדברי שמואל כאן אינם אמורים אלא לכתחילה, שאם לא קיבל עליו את הטענית מבעוד יום, אינו מקבל שכר טענית ולהפך. הוא נחשב לחוטא בכך שצייר את עצמו. כשיטתו של שמואל אל בדף י' א' עמוד א', שהמתענה נקרא חוטא. אבל מכל מקום, מאחר וקיבל עליו את הטענית, אפילו שלא מבעוד יום, נדרו נדר והוא מחויב להתענות. ורבי יאי גאון פרש, שכוונת רבא בר שילא במה שאמר דמים למפוחא דמלי זיקא, היינו שכמו שהרוח יוצאת מהר מהמפוח, כך טעניתו אינה שלמה. מבארת הגמרא מתי צריך לקבל את הטענית. אימת מקבלי, אימתי צריך לקבל את הטענית ביום שלפני הטענית, מבארת הגמרא שיש מחלוקת המוראים בדבר. רב אמר בשעת מנחה, משש שעות ומחצה ביום, ואפילו אם הוא נמצא בשוק, אומר הריני מחר בטענית. וכותבים הריטב"א והר"ן שלדעת רב אפשר לקבל את הטענית גם הרבה זמן קודם הטענית, ואף אפשר לקבל להתענות כמה ימים מפוזרים בקבלה אחת. ולא אמר רב את המילה במנחה, אלא לחלוק על שמואל שאמר לקמן שצריך לקבל את הטענית דווקא בתפילת המנחה. ורב בא לומר שאין זה צריך להיות דווקא בתפילה, אלא אפילו בשעת מנחה, אבל באמת מועילה קבלתו גם הרבה זמן קודם לכן. ומבאר את הדבר הריטב"א, שלדעת רב קבלת טענית נחשבת כשאר נדרי מצווה, ולכן הוא מקל גם בעניין הקבלה שיכול לקבלה אפילו בדיבור בלבד שלא בתפילה. וגם בעניין זמן הקבלה, שאפשר לקבל גם הרבה זמן קודם הטענית. אבל הקרן אורה כותב בדעת רשי והראש שלדעת רב צריך לקבל את הטענית דווקא בזמן המנחה ולא קודם. ושמואל אמר בתפילת המנחה, שאומר בסוף התפילה תוספת ריצוי ותחנונים באלוקי נצור לשוני מרע, ואומר שם הרי נמחר בטענית, ודווקא בתפילת המנחה שהיא סמוכה לתחילת יום הטענית, אבל בשחרית לא מועילה קבלתו. ומדברי רשי משמע שכוונת שמואל למנחה גדולה שהיא משש שעות ומחצה, אבל מדברי רבינו גרשום נראה שהכוונה למנחה קטנה שהיא מתשע שעות ומחצה מתחילת היום, ולכתחילה יש לקבל במנחה קטנה, כך אומר המשנה ברורה בסימן תף קוף סמך ב', סעיף קטן זך. ובנוסח קבלת התענית יש לומר למחר, יהיה בתענית יחיד כדי שלא יתפרש כוונתו לקבל חומרי תענית ציבור. כך התוספות בדיבור המתחיל, כל תענית. ורבינו חנן אל הוסיף לומר, שיאמר בנוסח גם יהי רצון שתהיה תפילתי ביום תעניתי מקובלת. רבינו חננאל והתוספות כותבים שצריך לקבל את התענית בברכת שומע תפילה, וכן כתב הריטב"א, והוסיף שאם שכח לקבל בשומע תפילה, יקבל את התענית בסוף תפילתו, קודם אלוקי נצרו, לאחר מכן קודם שיעקור את רגליו. ואם רוצה בשבת לקבל תענית למחר, יקבלנה באלוקי נצור. אמר רב יוסף כבתי די שמואל מסתברא, מסתבר לומר כשיטת שמואל שצריך לקבל את התענית בתפילת המנחה. דכתיב נאמר בברייתא במגילת תענית, אותה מגילה שהיא ברייתא שנכתבה בזמן התנאים על ידי חנניה בן חזקיה וחבריו, ובה נכתבו כל הימים שנעשו בהם ניסים לעם ישראל שניצלו מן הצרות, ושקבעו חכמים מחמת כן שאסור להתענות בהם, ויש מהם חמורים יותר שנאסרו גם בהספד באותם הימים. ואף על פי שהיה אסור אז לכתוב משניות וברייתות, כאמור במסכת גיטין בדף סמך, מכל מקום את זו כתבו לזיכרון כדי שידעו את הימים שאסרו חכמים להתענות בהם, ונכתבה מפני שהיו החכמים שבאותו הדור מחבבים את הצרות שנגלו מהם ואת הניסים שנעשו באותם ימים. כך הגמרא במסכת שבת דף י"ג עמוד ב', ולכן הקט רב יוסף בלשון דכתיב, וכן במשנה לקמן בדף ט"ו הכתובין במגילת תענית כאילו היה זה מקרא. אז אם כן, אומר רב יוסף כבתי די שמואל מסתברא, מסתבר לומר כשיטת שמואל שצריך לקבל את התענית בתפילת המנחה שקודם יום התענית, דכתיב נאמר בברייתא במגילת תענית בפרק י"ב, לאחר שנמנו כל הימים שאסור להתענות בהן, להן מלבד כל איניש דייתי עלויי מקדמת דנה יאיסר. האיסור להתענות בימים טובים הכתובים במגילת תענית הוא לכל אדם מלבד כל מי שכבר היה עליו חיוב תענית קודם שהגיעו ימים טובים אלו, כגון שקיבל עליו להתענות 10 או 20 תעניות ובאמצע נכנסו הימים הטובים הללו הכתובים במגילת תענית, שבאופן זה הוא נאסר באכילה ומחויב להתענות תעניתו אפילו בימים אלו. מברר רב יוסף מהי, מה כוונת הברייתא באומרה יאיסר, הרי כבר אסר על עצמו לאכול לפני שחלו ימים טובים אלו. לאו, האם אין הכוונה שיאיסר עצמו בצילו, שיאסור את עצמו בתענית פעם נוספת בתפילת מנחה, משום שאין קבלתו הקודמת מועילה, ורק אז מחויב הוא להתענות, אבל אם לא קיבל על עצמו פעם נוספת את התענית בתפילה, אין תעניתו דוחה את הימים טובים של מגילת תענית, ומוכח מזה שקבלת התענית צריכה להיות בתפילת המנחה, ואם לא קיבלה אז, אין קבלתו כלום. ראיה לשיטת שמואל. אז הגמרא מבינה כעת שכוונת הברייתא במילה יאיסר, היינו שצריך לאסור עצמו שוב בתענית. וביור דברי הגמרא כאן תלוי במחלוקת הראשונים. בדברי הגמרא רב אמר במנחה, ריטב"א והר"ן כתבו שלדעת רב אפשר לקבל את התענית גם הרבה קודם זמן התענית, וביארו את ראיית רב יוסף כך, שמאחר ומבואר בברייתא שצריך לאסור עצמו שוב בתענית, מוכח מזה כשיטת שמואל שצריך קבלה דווקא בתפילת המנחה הסמוכה לתענית, שהרי לפי רב מועילה הקבלה אפילו הרבה זמן קודם, ומדוע הוא צריך לאסור עצמו שוב בתענית? אבל הקרן הוא רק כותב בדעת רש"י והראש שלדעת רב צריך לקבל את התענית דווקא בזמן המנחה ולא קודם לכן. אם כן, הראיה מן הברייתא במגילת תענית תהיה לשיטת שמואל בכך שנאמר במפורשות שצריך לקבל על עצמו את התענית פעם נוספת בתפילת המנחה שקודם התענית ולא רק בזמן המנחה. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא, אין לגרוס בברייתא יאסר, שפירושו שצריך לאסור את עצמו בתענית בתפילת המנחה שקודם לכן, אלא יש לגרוס יאסר, כלומר שיאסר מעצמו באכילה על ידי קבלתו הקודמת גם בימים הטובים הללו הכתובים במגילת תענית כשיטת רב. ויהיה הגמרא שיש מחלוקת תנאים במחלוקת רב ושמואל. פליגי בהה נחלקו בדבר הזה רבי חייא ורבי שמעון ברבי. אחד אמר אחד מהם שנה בלשון הברייתא יאיסר מלשון נדר. והיינו שדווקא אם אסר עצמו בנדר התענית קודם לכן בתפילת המנחה חל עליו הנדר, ומחויב הוא להתענות גם בימים הטובים שכתובים במגילת תענית וכשיטת שמואל. אחד אמר אחד מהם שנה בלשון הברייתא יאסר מלשון איסור, דהיינו שיהיה אסור באכילה גם בימים הטובים הללו הכתובים במגילת תענית, בין אם קיבל את התענית עליו בתפילה ובין אם קיבל עליו את התענית שלו בתפילה כשיטת רב. עכשיו תבהר הגמרא מה החידוש בדברי הברייתא. למאן דאמר שיש לשנות בלשון הברייתא יאיסר, והחידוש של הברייתא הוא כדקי אמרינן, כפי שהתבהר לאל שדווקא אם אסר על עצמו פעם נוספת בנדר התענית בתפילת המנחה שלפני התענית, חל עליו הנדר לדחות את הימים הטובים הללו הכתובים במגילת תענית, והוא מתענה בהם. אבל למאן דאמר, למי שאמר שיש לשנות בלשון הברייתא יאסר, מהי? מה החידוש בדברי הברייתא? הרי פשוט הדבר שהוא אסור באכילה מחמת קבלתו את התענית. והיינו לפי שיטתם של הריטב"א והר"ן, שלדעת רב אפשר לקבל את התענית גם הרבה זמן קודם התענית. ולכן מקשה הגמרא שהדבר פשוט הוא שהוא מחויב להתענות מחמת קבלתו, שהרי הסברה נותנת שאין צריך לקבל את התענית פעם נוספת. מבארת הגמרא החידוש הוא שלא רק שנדרו חל, אלא ישנו אופן בו קבלתו אף דוחה ימים טובים אלו. דתניא, שנינו בברייתא במגילת תענית, כל איניש דייתא עלויי מקדמת דנא יאסר. כל אדם שבא עליו חובת תענית קודם ימים טובים אלו יעשר באכילה ותעניתו דוחה את הגזירה. כיצד? יחיד שקיבל עליו להתענות בימי שני וחמישי של כל השנה כולה, וכבר הסברנו לאל שימי שני וחמישי הם ימי רצון, משום שכאשר עלה משה רבינו להר סיני לקבל את הלוחות האחרונות היה זה ביום החמישי בשבוע, וכאשר נתרצה לו המקום וירד היה זה ביום שני, ומשום העת רצון שהייתה באותה עלייה וירידה קבעו חכמים להרבות בתחנונים ולהתענות בימים אלו דווקא. כך תוספות במסכת בבא קמא דף פ"ב עמוד א' דיבור המתחיל כדי. אז יחיד שקיבל על עצמו להתענות בימי שני וחמישי כל השנה כולה ואירו בם באחד מימי שני או חמישי של שנה זו אחד מהימים טובים הכתובים במגילת תענית שאסור להתענות בהם. הדבר תלוי אם נדרו היה קודם לגזירתנו שנדר לפני שגזרו חכמים על ימים אלו שלא להתענות בהם. דהיינו שהברייתא עוסקת במי שקיבל עליו תעניות בזמן חכמים שקודם שגזרו ימים טובים על הימים הללו. בין אם נדר בתפילה ובין אם נדר שלא בתפילה, יבטל נדרו את גזירתנו. נדרו גובר על גזירתנו ויתענה בימים הללו. ואם גזירתנו הייתה קודמת לנדרו שקיבל את התעניות לאחר שגזרו חכמים על ימים אלו שלא להתענות בהם, תבטל גזירתנו את נדרו ואסור לו להתענות בימים טובים אלו. ואף אינו צריך להשלים תענית זו ביום אחר, ככה תוספות בדיבור המתחיל, ואם בשמו של רש"י. שואלים הראשונים מדוע מתבטל נדרו מחמת גזירת חכמים שלא להתענות בימים הללו, והרי הנדרים חלים על דבר מצווה כאמור במסכת נדרים דף ט"ז. תרץ הריטב"א שנדר התענית אינו כשאר נדרים שאדם אוסר על עצמו דבר מסוים, אלא הוא איסור גברא, שאדם מקבל על עצמו מצווה להתענות, והרי זה כשבועה, ולעניין שבועה מבואר במשנה במסכת נדרים, שאינה חלה על דבר מצווה. אבל הרמב"ן כותב בהלכות נדרים שיש מפרשים שבאמת אין הנדר מתבטא לגמרי מעילה, ולכוונת הברייתא היא שצריך ללך אצל חכם להתיר את הנדר. עכשיו תבאר הברייתא עד מתי מותר לאכול ולשתות בלילה. יש תעניות שכאמור אינה מתחילות מהלילה אלא רק משחרית, כגון תעניות היחידים השנויות במשנה לאל בדף י' עמוד א', וכן שלושת התעניות הראשונות של הציבור, וכן יחיד שקיבל על עצמו להתענות משחרית, בכל אלו מותר לאדם לאכול ולשתות בלילה. תנו רבנן, שאלו חכמים בברייתא המופיעה במסכת פסחים בדף ב' עמוד ב', בתענית המתחילה בשחרית עד מתי הוא אוכל ושותה בלילה שלפניה עד שיעלה עמוד השחר ומעלות השחר אסור לו לאכול שכבר התחילה התענית, דברי רבי. רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, לא הותר לו לאכול ולשתות אלא עד קורות הגבר, עד השעה שהתרנגול קורא בבוקר את קריאתו הראשונה שהוא קודם עלות השחר. ומלשון הברייתא שלו פירשה באיזה קריאה מדובר, כשם שפירשה במסכת יומא בדף כ"א שהוא בקריאה שלישית, משמע שהכוונה לקריאתו הראשונה של התרנגול, והכוונה לתרנגול בינוני כמבואר שם במסכת יומא, שאינו ממהר קריאתו ואינו מאחר. אז אם כן, יש מחלוקת בברייתא עד מתי מותר לאכול בלילה שלפני התענית, או עד קודם עלות השחר לרבי, או קודם קרות הגבר לרבי אליעזר ברבי שמעון. עד אז מותר לאכול ולשתות. מבאר אביי שהיתר הזה לא נאמר בכל אופן. אמר אביי לא שנו לא נאמר הדין הזה שמותר לאכול ולשתות עד עלות השחר לרבי או עד קרות הגבר לרבי אליעזר ברבי שמעון, אלא באופן שעדיין לא גמר את סעודתו עד זמנים אלו. אבל אם גמר את סעודתו קודם זמנים אלו, אינו חוזר ואוכל מאחר והסיח את דעתו מלאכול. שיום התענית לעולם מתחיל מהלילה, אלא שיש תעניות שהקלו להתיר אכילה כל הלילה עד הבוקר, ולכן אם הסיח דעתו מאכילה בלילה, אסור לו לאכול שהרי הוא זמן תענית. וכך גם בתעניות שאסורות באכילה מהלילה, אם מסיח את דעתו מאכילה מבעוד יום קודם התחלת התענית, אסור לו לחזור ולאכול. כך הריף והרמב״ם בלכות תעניות. אבל בעל המאור והרמב״ן כתבו שהדין המבואר כאן הוא דווקא בתענית שמותר לאכול בה בלילה, ואם מסיח דעתו אסור אף בלילה. אבל בתעניות שאסורות באכילה מהלילה, מותר לו לחזור ולאכול עד התחלת התענית, אף אם מסיח את דעתו מאכילה לפני שהתחיל הלילה. אלא שצריך להפסיק מלאכול ומלשתות זמן מועט סמוך לשקיעת החמה. איתיבי רבה. הקשה רבה על דברי אביי שנינו בברייתא אם גמר את סעודתו ועמד מלאכול, אף על פי כן, הרי זה אוכל במשך הלילה עד הבוקר. רואים שמותר, מתרץ אביי, עתם שם בברייתא מדובר כשלא סילק את הטבלה שאוכלים עליה מעל רגלי השולחן, ולכן עכשיו הדבר שלא עקר את עצמו מאכילה, ולא הסיח את דעתו מכך, ואף אם ממשיך לאכול לאחר מכן, נחשב הכל כסעודה אחת ארוכה. מה שאני אביי אמרתי שאינו חוזר ואוכל, היינו כשסילק את הטבלה מעל גבי השולחן, שזה נחשב להסיח הדעת. איקא דאמרי שאמרו את השמועה הזו בלשון אחרת. אמר רבא לא שנו לא נאמר דין זה שמותר לאכול ולשתות עד עלות השחר לרבי או עד קרות הגבר לרבי אליעזר ברבי שמעון, אלא כשלא ישן לאחר שגמר את סעודתו. אבל אם ישן בלילה שלאחר סעודתו, אינו חוזר ואוכל מאחר והשינה נחשבת להפסקה מן האכילה, והרי הסיח את דעתו מלאכול. וכותב הראש הרבת פירש שהכוונה אפילו אם ישן באמצע סעודתו על שולחנו נחשב הדבר להפסק ואינו חוזר ואוכל. אבל הראש חלק עליו וכתב ששינה שאדם ישן לאונסו על שולחנו אינה נחשבת הפסק. ואם יתנה קודם השינה שיוכל אחר שיקום משינתו, מותר לו לאכול אף על פי שישן. ככה תוספות לקמן בדף י"ב עמוד ב' בדיבור המתחיל נים. איתיבי אביי הקשה אביי על דברי רבא שנינו בברייתא, אם ישן לאחר אכילתו בלילה ועמד משינתו, אף על פי כן הרי זה אוכל במשך הלילה עד הבוקר. תרץ רב האטם שם בברית המדובר, שלא ישן ממש אלא במתנמנם, בישן שינה קלה. ואין שינה זו נחשבת הפסקה והסך הדעת מן האכילה, ומה שאני רבה אמרתי, שאם ישן אינו חוזר ואוכל, היינו דווקא אם ישן שינת קבע. ובביור המחלוקת בין שתי הלשונות בגמרא כותב הריטב"א, שלפיה לישנה קמה, לשון הראשון, הכל תלוי בסילוק הטבלה מעל גבי השולחן, שאם סילק אסור אף כשלא ישן, ואם לא סילק מותר אף כשישן. ואילו ללישנה בתרה, הכל תלוי בשינה, שאם ישן אסור אפילו אם לא סילק, ואם לא ישן מותר אף כשסילק. עכשיו מבארת הגמרא מהו גדר מתנמנם. היחידה ממתנמנם, מהו מתנמנם, מבארת הגמרא אמר רב אשי, נים ולא נים, ישן ואינו ישן, תיר ולא תיר, ער ואינו ער. והוא נמצא במצב דקרולי ועני, אם קוראים לו בשמו הוא עונה, ולא ידע הדורי סברה, ואם שואלים אותו דבר הדורש הרהור, אינו יודע לומר בעודו מתנמנם, וכי מתקר אלי מתקר. ואם מזכירים לו ושואלים אותו האם שמעת דבר כזה, הוא נזכר ששמע. כגון אם ישאלו אותו איכן הנחת את הכלי הזה, לא יוכל לערר ולהשיב איכן הניחו. אבל כאשר יזכירו לו וישאלו אותו, הנחת במקום פלוני, הוא יזכר וידע לומר אם אכן שם הניחו או לא. כך מסביר הרשב"ם במסכת פסחים בדף המאה ועשרים. מבאר רב עכשיו את דין המקבל על עצמו תענית ואינו יודע איזה תענית קיבל. שורה שלישית בדף י' ב' עמוד ב'. אמר רב כהנא, אמר רב, יחיד שקיבל עליו תענית בסתם ואינו יודע איזה תענית קיבל על עצמו, אם תענית יחיד או תענית חמורה כתענית ציבור, והיינו שייתכן שקיבל על עצמו להתענות תענית חמורה כגדר אותם תעניות שאסורות בנעילת הסנדל, כגון שלושת התעניות האמצעיות או שבע התעניות האחרונות שמתענים בעת עצירת הגשמים, המבוארות במשנה לקמן. מחמת הספק הזה הוא אסור בנעילת הסנדל ביום תעניתו, משום דחיישינן חוששים אנו שמא תענית חמורה כתענית ציבור קיבל עליו. וכמו כן נאסר בכל שאר העינויים הנוהגים בתענית ציבור המבוארים במשנה לקמן, והם רחיצה שיחה ותשמיש המיטה, אומר הרמב"ן. ולעניין חיוב לנהוג בדיני תענית כבר מהלילה, שבתעניות ציבור החמורות כולם נוהגים מהלילה חוץ מאיסור מלאכה, כאמור לקמן בדף י"ג עמוד א', כתב בעל המאור שגם זה בכלל חומרתם של תעניות ציבור שהוא צריך לנהוג בהם, אבל הרמב"ן והריטב"א כתבו שלא התחדש כאן אלא שנאסר באותם העינויים שנוהגים בתענית ציבור, אבל אינו נאסר בהם אלא ביום ולא בלילה. וביאר הריטב"א שלעולם אין הלילה בכלל קבלתו עד שיקבל כן במפורש. ואף שדין קבלת התענית אינה דין דאורייתא לדרבנן, ולא היינו צריכים להחמיר מספק, מכל מקום אין זה ממש ספק שהרי סתם תענית משמע של ציבור. ומאחר ורוב תעניות הציבור אסורות בנעילת הסנדל, דהיינו שלוש התעניות האמצעיות ושבע האחרונות המבוארות במשנה לקמן, אנחנו אומרים שכוונתו הייתה לתענית חמורה כתענית ציבור, כך אומר הגבורות הרי. ברר את הגמרא יחי לעבד, כיצד יקבל אדם על עצמו תענית ולא ייכנס לספק הזה? אמר רבא ברב שילה, לימה אחי, יאמר כך, למחר אהה לפניך בתענית יחיד, ומאחר ואומר בפירוש בעת קבלתו שהוא מקבל על עצמו תענית יחיד, אינו נאסר בנעילת הסנדל. מביאה הגמרא כמה מעשים בעניין הנהגת האמוראים בתענית ציבור. אמרו לרבנן, לרב ששת, אמרו לו החכמים לרב ששת, הכחזינן רבנן דמסיים ממסנאיו ואתו לבית תעניתה. אנחנו רואים חכמים שנועלים את מינה להם ובאים עמהם לבית התענית, כלומר לבית הכנסת, שבו מתאספים ביום התענית בתענית ציבור, באותם תעניות האסורות בנעילת הסנדל, כגון שלושת התעניות האמצעיות או שבע האחרונות שגזרו על עצירת גשמים, ואותם חכמים סברו שבבבל אין נוהגים את כל החומרות הנוהגות בתענית ציבור. כשיטת שמואל במסרת פסחים בדף נ"ד עמוד ב' שאמר אין תענית ציבור בבבל. והיינו לעניין שאין כל החומרות של תענית ציבור נוהגות בהם, כגון נעילת הסנדל ושאר החומרות ששנינו במשנה להלן. ומכל מקום איקפד, הקפיד רב ששת ואמר לו, לאותם חכמים שאמרו לו זאת, דילמה, מייחל נמי אכול. אולי אותם חכמים שנועלים את מנהליהם בתענית ציבור גם אוכלים בתעניות הללו ופורשים מדרכי ציבור. כלומר שמא הם אכלו בלילה ולא הפסיקו מבעוד יום כדין תענית ציבור. ואין לפרש שחשד אותם שאכלו ביום התענית, שבוודאי לא היה חושדם שפרשו מהציבור לאכול בתענית. ורב ששת עצמו לא סבר כשיטת שמואל, אלא סבר שכל החומרות הנוהגות בתענית ציבור נוהגות גם בבבל. וכבר שנינו לאל בדף י' עמוד א', חומר האיסור לפרוש מהציבור. מספרת הגמרא, באי ורבה מאילה היו נכנסים לבית הכנסת ביום התענית, כי מסיימי הפנטה, בעודם נועלים נעל קלה שאין לה אור עליון. ואילו התוספות בדיבור המתחיל הבאי ורבה פירשו שהכוונה לנעל שאין לה שוליים, כלומר ללא סוליה. והיו עושים כן כדי שיהיה ניכר שקיבלו עליהם את התענית. מריימר ומרזוטרה מחלפי דימינה לשמאלה ודשמאלה לימינה, היו מחליפים ולובשים ביום התענית את נעל ימין ברגל שמאל ואת נעל שמאל ברגל ימין כדי לעשות שינוי בנעילת המנהלים. רבנן דבי רבשי, התלמידים שלמדו בבית מדרשו של רבשי, נפקי כאורחיו, היו יוצאים כדרכם במנהלים לרגליהם, משום דסברי כעדה אמר שמואל, הם סוברים כשיטת שמואל במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד ב', שאין חומרת דיני תענית ציבור נוהגת בבבל, כגון לעניין שאסור בנעילת הסנדל כי אין אבילות, וכן שאר החומרות הנוהגות בתענית ציבור. וחומרות אלו אינן נוהגות בבבל אלא בתענית של תשעה באב בלבד, וכל שכן שנוהגות ביום הכיפורים, אלא שלא צריכה הגמרא לפרש זאת, אומר המאירי. ואנו נוהגים היום כשמואל, אומר רשי, וכן פסק השולחן ערוך באורח חיים סימן תקס"ח סעיף ו. דנה הגמרא בעניין אדם שרוצה להחליף את יום תעניתו ביום אחר. אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, לווה אדם תעניתו ופורע. מותר לאדם שלא להתענות ביום שקיבל על עצמו תענית. דהיינו באופן שאינו יכול להתענות מחמת צער או אונס וכיוצא בזה. כפי שמוכח מדברי שמואל בהמשך, שמדובר באופן שאינו יכול לצייר את עצמו. אכן חייב הוא להתענות תענית אחרת במקומה. ממשיך רב יהודה ואומר, כי אמריתי קמי דשמואל, כשאמרתי את השמועה הזו לפני שמואל, רב יהודה היה תלמידם של רב ושמואל, ולאחר פטירתו של רב היה אומר לשמואל שמועות בשם רב. כך אומר רש"י במסכת סוכה בדף ת' עמוד א', והרשב"ם במסכת בבא בתרא בדף ל"ח כותב שרב יהודה הלך ללמוד אצל שמואל אחר פטירת רב. אז הוא מספר רב יהודה, כשהוא אמר את השמועה הזו לפני שמואל, חלק עליי ואמר לי, וכי נדר קבל עלי דלא סגי דלא משלם? האם הוא קיבל על עצמו נדר שאינו יוצא ידי חובתו אם לא ישלמנו? והרי לצעור הנפשי קביל עלי, קבלת תעניתו אינה אלא בשביל לצייר את עצמו, ולפיכך אם מצי, אם הוא יכול להתענות מצייר נפשי, יתענה ויצייר את עצמו. אם לא מצי, אם אינו יכול להתענות, לא מצייר נפשי. אינו מחויב להתענות ולצייר את עצמו, ואינו מחויב לפרוע את תעניתו כלל. ומבאר הרתבה, שלפי הלשון הזו בגמרא, שמואל בא לחלוק על רב ולומר שאם אינו יכול לצייר עצמו ולהתענות, אינו מחויב לפרוע את תעניתו. ולדעת שמואל, כל קבלתו הייתה רק על דעת שיוכל לצייר את עצמו ולהתענות, אבל אם אינו יכול להתענות, אינו מחויב להתענות, ואף אינו צריך לפרוע את תעניתו. אבל התוספות, בדיבור המתחיל, דאי מצי מצייר נפשי עביד, כותבים על פי ביור הרשש שבין לרב ובין לשמואל הוא הותר ללוות תעניתו, אלא כשאינו יכול לצייר את עצמו. המחלוקת בין רב לשמואל האם באופן זה צריך לפרוע, ובאופן שיכול הוא לצייר את עצמו, ואינו רשאי ללוות את תעניתו, אף אם אכל בשוגג חייב הוא להשלים את התענית. יש כאלו שביארו שאין מחלוקת בין רב לשמואל, ושניהם מודים שלווה אדם תעניתו ופורע, ושמואל בא ליתן טעם מדוע יכול ללוות את תעניתו, כי מאחר וזה אינו נדר, יכול ללוותו כשאינו יכול לצייר את עצמו. מביאה הגמרא לשון אחרת בדברי שמואל, איכא דאמרי שאמרו שמועה זו בלשון אחרת, אמר רב יהודה, אמר רב, אמר רב יהודה בשמו של רב, לווה אדם תעניתו ופורע. ממשיך רב יהודה ואומר, כי אמרי תקמד שמואל, כשאמרתי את השמועה זו לפני שמואל, אמר לי פשיטה, פשוט הוא הדין הזה שאדם יכול ללוות תעניתו ולפורע לאחר זמן. ולמה הוא צריך רב להשמיעו? שהרי לא יהיה דין קבלת התענית, אלא כדין הנדר נדר. וכשם של עניין נדר, מי לא מצי וכינו יכול שלא לקיימו עכשיו, אלא לשלום ומייזה למחר וליום האחרינה, הוא יכול ללכת ולשלמו למחרת או ביום אחר. אז הוא הדין לעניין תענית שיכול הוא שלא להתענות ביום שקיבל על עצמו ולהשלים את התענית למחרת או ביום אחר. והחילוק בין שתי הלשונות של לישנה קמא סובר שמואל שהלווה תעניתו אינו צריך לפרוע אחרת במקומה, ואילו לישנה בתרא מודה שמואל לרב שצריך לפורע. אבל לפי שיטות השער המלך והשפת אמת שכותבים בדעת רש"י שלשתי הלשונות אין מחלוקת בין רב לשמואל, ושניהם מודים שלווה אדם תעניתו ופורע, אלא ששמואל בלישנה קמא שאמר וכי נדר קיבל עלי, הוא בא לתת טעם מדוע יכול ללוות את תעניתו, שמאחר ואינו נדר גמור יכול ללוותו כשאינו יכול לצייר את עצמו. ואילו בלישנה בתרא שאמר שמואל לא יהיה אלא לנדר, מבאר שמואל מדוע צריך לפרוע. ולפי זה מובן הנפקמינה בין הלישנה קמא ללישנה בתרא, זה באופן שנדר נדר גמור להתענות, שללישנה קמא אינו יכול ללוות את תעניתו, מה שאין כן ללישנה בתרא, גם כשנדר נדר גמור להתענות יכול ללוות את תעניתו. והיתר ללוות את התענית הוא גם באופן שכבר התפלל תפילת ענינו, אין הדבר נחשב ששיקר בתפילתו. כשאמר בתפילת ענינו ביום צום תעניתנו ולבסוף לא התענה, כי מאחר ובשעה שהתפלל כוונתו הייתה להתענות. כך אומר הרן, אבל המאירי כתב ויש מי שאומר שאם התפלל ענינו אינו יכול ללוות את תעניתו. מביאה הגמרא מעשה בעניין שהתבאר לאל, רב יהושע בריידר אבי דאיקלה הזדמן לבי רב אסי, לביתו של רב אסי, אבדולי עגלה טילטה, הכינו לכבודו סעודה עם בשר עגל משובח. עגל משולש הכוונה לעגל שנולד שלישי לאמו, שכשהבהמה יולדת ולד ראשון ושני עדיין קטנה וחלושה. ואין הוולדות משובחים כל כך, השלישי משובח יותר. אמרו לו, לי תאמר מידי, יטעם האדון מהסעודה. אמר לו, בתענית היתבינה, יושב אני בתענית. אמרו לו, ולא זיפמר ולפרה, שילווה אדון את תעניתו, ויפרענה ביום אחר. לא סבר מר וכי, מר אינו סובר לעד, אמר רב יהודה, אמר רב, בשמו של רב, לווה אדם תעניתו ופורע. אמר לו, הישיב להם, רבי יהושע בריידר אבידי, התענית שאני יושב בה אינה תענית רגילה, אלא תענית חלומו. שחלמתי חלום רע ומתענה אני כדי לבטלו. ובמשנה ברורה בסימן ריש חף סעיף קטן א' כתב בשם הפרי מגדים שמתענים אפילו על חלום שאין לו משמעות רעה, אלא שנפשו אגומה עליו מחמתו. ובשאר הציון כתב שאפילו החולם חלום רע, אם היה זה לאחר שעבר עליו צער גדול, אין לדאוג מחמתו, מאחר וחלום זה בא לו מחמת אותו צער שעבר עליו. ועל ידי התענית, תענית חלום, מתבטל גזר הדין שהראו לו בחלום. כך נאמר במסכת ברכות דף למד א' עמוד ב'. ולמרות שנאמר במסכת סנהדרין בדף למד שדברי חלומות אין מעלין ואין מורידין, ובמסכת ברכות בדף נון ה' עמוד ב' מבואר שכאשר שמואל היה רואה חלום רע היה אומר וחלומות אשב ידברו, אין הכוונה שכאשר אדם חולם חלום רע אינו צריך להתענות, אלא אם הוא רואה את עצמו נבהל ונפחד מהחלום הרע, ראוי לו לחוש לזה ולהתענות כדי לבטל את הגזירה, שדבר זה הוא סימן מן השמיים שצריך לפשפש במעשה ולחזור בתשובה, כך מסביר הריטב"א. ואמר רבא בר מחסיה, אמר רב חמא בר גוריה, אמר רבא בר מחסיה בשמו של רב חמא בר גוריה, שאמר בשמו של רב, יפה תענית לחלום, מועילה תענית לחלום רע לבטלו כאש לנעורת, כמו שהאש נתפסת היטב ופסולת הפשטן ומחלה אותו לגמרי. ואמר רב חיסדא, ובו ביום, מה שמועילה תענית לבטל את החלום זה דווקא אם יתענה בו ביום, קודם שתתקרר דעתו ויסור פחד ליבו, כדי שיראה מאוד ויעשה תשובה גמורה, וגם שיראה בעצמו שהוא חושש מאוד למה שיראו לו מן השמיים. כי אם יאחר מלהתענות עד שתתקרר דעתו, לא יחזור בתשובה כראוי וגם מראה עצלות, והרי הוא כמי שאינו חושש כל כך למה שמראים לו מן השמיים, כך מסביר הריטב"א. ואמר רב יוסף, אפילו בשבת מותר להתענות תענית חלום, כדי שיתבטל צער גופו, אלא שעתידו להיענש מן השמיים על שביטל מצוות עונג שבת. מה התקנתי? מה תקנתו שלא ייענש על כך? ליטיב תענית לתענית, צריך להישב בתענית אחרת למחרת כדי לחפר על התענית הזו שביטל על ידה עונג שבת. ומקור האיסור להתענות בשבת כותב הרשב"א בדעת הרמב״ם, שהוא מדאורייתא, ולומדים זאת מהפסוק שנאמר לגבי המן שירד מהשמיים ויאמר משה יכלו היום, כלומר שיש חיוב לאכול בשבת. ומאחר והצריכו חכמים למי שחלם חלום רע להתענות תענית חלום אפילו בשבת, אין לו ללוות תעניתו ולפרוע, שהרי תענית החלום מועילה דווקא ביום שחלם, כמבואר לעיל. וחיית מוריי ורבותיי וחיית אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף י' ב' עמוד ב'. שנינו במשנה לעיל בדף י' עמוד א', שאם הגיע ראש חודש כסלו ולא ירדו גשמים, בית דין גוזרים 3 תעניות על הציבור, ובתעניות אילו אוכלים ושותים בליל התענית, מפני שהן נוהגות רק ביום ולא בלילה. וכן אין בהם איסורים נוספים מלבד איסור אכילה ושתייה. כעת מבארת המשנה מהו המשך סדר התעניות אם עדיין לא ירדו גשמים. אומרת המשנה בדף י"ב עמוד ב', עברו תעניות אילו הראשונות שגזרו בית דין בראש חודש כסלו ולא נענו מן השמיים בירידת גשמים. בית דין גוזרים 3 תעניות אחרות נוספות על הציבור, וקובעים אותם בימים שני, חמישי ושני. כותבים התוספות יום טוב שאין בית דין גוזרים את התעניות הנוספות מיד כשגמרו את הראשונות, אלא ממתינים קצת ומצפים לישוע. ותעניות אילו חמורות מהראשונות שבהם אוכלים ושותים רק ביום שלפניהם מבעוד יום, אבל משחשיכה בליל התענית אסור לאכול מפני שהן נוהגות אף בלילה. ובדבר נוסף, חמורות תעניות אילו מן הראשונות שמלבד איסור אכילה ושתייה אסורי נעם גם בעשיית מלאכה, ואיסור עשיית מלאכה נוהג רק מתחילת היום ולא מהלילה, וברחיצה ובשיחה, דווקא שיחה של תענוג אסורה אבל עם סך כדי להעביר את הזוהמה מותר, ובנעילת הסנדל, וסנדל של שעה מותר כאמור במסכת יום עד ע"ח עמוד ב', ובתשמיש המיטה. וכיוון שאסורים ברחיצה, לפיכך נועלין את המרחצאות שבעיר. מוסיפה המשנה, עברו אף תעניות אילו שגזרו בית דין על הציבור ועדיין לא נענו מן השמיים בירידת גשמים, בית דין גוזרים עליהם עוד 7 תעניות וקובעים אותם בימי שני וחמישי בשבוע, שהן עולות ביחד למניין 13 תעניות שגוזרים בית דין על הציבור, 3 ראשונות בראש חודש כסלו, 3 אמצעיות לאחריהן ו7 אחרונות. אילו הן התעניות שגוזרים על הציבור, ואין בכלל מניין זה 3 התעניות שמתענים היחידים כאמור לעיל בדף י' עמוד א'. מפרשת המשנה את דין 7 התעניות האחרונות, הרי 7 תעניות אילו יתירות בחומרתן על הראשונות על 3 האמצעיות הקודמות להן, והתנא מכנה את התעניות האמצעיות ראשונות כי הן ראשונות כלפי התעניות האחרונות. אז מה יתירות בחומרתן 7 התעניות האחרונות על 3 הקודמות, שבאילו 7 האחרונות מטרעין בשופר, וכן הן חמורות מהאמצעיות שנועלין בהן את החנויות. וכמובן באחרונות יש גם את החומרות שהיו של התעניות האמצעיות, שאוכלים ושותים רק מבעוד יום של ערב התענית אבל משחשיכה אסור לאכול, וכן שאסורים במלאכה רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה. מוסיפה המשנה, ואף שנועלים בהם את החנויות, מכל מקום בתעניות שביום שני מתין את דלת החנות ופותחים אותה מעט עם חשיכה בסוף התענית כדי שיוכלו העם לקנות מאכל ומשתה לאכילת הערב, ובתעניות שביום חמישי מותרים לפתוח חנויות כל היום מפני כבוד השבת הסמוכה לבוא. אז ביום שני רק יתירו לפתוח מעט ולא יתירו לפתוח לגמרי כדי לא לצייר את העוברים ושבים בתעניתם שיראו את מיני המאכל והמשתה שבחנות, וזה רק בחנויות המוכרות מיני מאכל ומשתה, אבל חנויות המוכרות שאר דברים לא הותר כלל. ומה שהתירו ביום חמישי לפתוח כל היום מפני כבוד השבת זה דווקא בחנויות המוכרות מיני מאכל. אבל חנויות המוכרות מיני משתה אסור לפתוח מפני שמשתה לכבוד שבת יוכל לקנות ביום שישי, שהוא כבר מוכן לשתייה ולא צריך להוסיף ולהכינו בבית, ורק מאכל לא יוכל לקנות ביום שישי, מפני שהרגילות למכור מאכל כשאינו מוכן לאכילה, וצריך עוד להוסיף ולהכינו בבית. אם יקנה ביום שישי לא יספיק להכינו עד השבת. ומכל מקום ביום חמישי חשיכה יכול לפתוח גם חנות שמוכרת מיני משתה לצורך אכילת הערב, כמו ביום שני עם חשיכה שיכול לפתוח חנויות המוכרות מאכל ומשתה לצורך אכילת הערב. מוסיפה המשנה, עברו אף 7 תעניות אחרונות אילו ועדיין לא נענו מן השמיים בירידת גשמים, ממעטים העם במסע ומתן, וכן ממעטים בבניין בית ובנטייה של אילן. ומה שאמרו שממעטים במסע ומתן בבניין ובנטייה, מדובר במסע ומתן של שמחה כגון צורכי חופה לבנו, בבניין של שמחה כגון בית חתנות, בית לחופה לבנו, ובנטייה של שמחה כגון שנוטע אילן לשם בנו הנולד לו. אבל בשאר מסע ומתן, בניין ונטייה מותרים. כאמור לכמה בדף י' עמוד ב'. וכן אומרת המשנה ממעטין באירוסין ובנשואין. ואירוסין בלשון המשנה הוא קניין האישה בדרכי הקניין ששנינו בתחילת מסכת קידושין, ומאותה שעה היא ארוסתו המקודשת לו, אבל עדיין אינה נשואה לו, ונשואין הם כניסתה לבית הארוס להתייחד עמו, שמאותה שעה היא נשואה לו. ומה שאמרה המשנה שממעטים באירוסין ובנשואין פירושו שאסורים לגמרי. כותב הרמב"ם בהלכות תעניות פרק ג' הלכה ח' שמה שאמרו שממעטים באירוסין ונישואין זה רק במי שקיים כבר מצוות פריה ורבייה, כלומר שהוליד בן ובת. אבל מי שלא קיים מצוות פריה ורבייה מותר להרס ולישא אישה. וכן אומרת המשנה ממעטים בשאלת שלום בין אדם לחברו, כבני אדם הנזופים למקום שהרי לא נענו בתעניתם. ואין בית דין גוזרים על הציבור תעניות נוספות, ורק היחידים, תלמידי חכמים, חוזרים ומתענין בימים שני וחמישי בכל שבוע שייצא ויעבור ניסן. והכוונה לניסן של תקופה. אבל לאחר מכן, אף היחידים לא יטענו לבקש גשמים, אומרת המשנה, משום שאם יצא ועבר ניסן ולאחר מכן ירדו גשמים, הרי זה סימן כללה. ודווקא אם לא ירדו גשמים קודם לכן, ואילו הם הגשמים הראשונים בשנה, זה סימן כללה. אבל אם כבר ירדו גשמים תחילה ומוסיפים לרדת לאחר שעבר ניסן, הם אינם סימן כללה, כאמור בירושלמי. מוכיחה המשנה שגשמים היורדים לאחר ניסן הם סימן כללה, שכן נאמר בתוכחת שמואל לעם ישראל שביקשו להעמיד להם מלך שיגן עליהם, ולא סמכו על שמואל שיגן עליהם בתפילתו. נאמר בספר שמואל א' פרק י"ב פסוק י"ז, הלא קציר חיטים היום אקרא אל השם ויתן קולות ומטר, כלומר, שמואל הראה להם את כוח תפילתו, שהמעשה היה לאחר ניסן שהוא זמן קציר חיטים, והגשמים בזמן הזה הם סימן כללה, וקשה בעיני השם להביא פורענות בחינם, ואמר שמואל שאף על פי כן נשמע השם את תפילתו ויתן מטר. זוהי המשנה שלנו בדף י"ב עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו בשלושת התעניות האמצעיות, שמלבד איסור אכילה ושתייה אסורים גם בדברים נוספים. מבררת הגמרא את טעם האיסור בדברים הללו. מקשה הגמרא, מה שאסרה משנתנו עשיית מלאכה, רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, בשלמה כולו, משנתנו מובנת לגבי כל הדברים הללו חוץ מעשיית מלאכה, שכן יתבעו יש בהם תענוג, רחיצה ושיחה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, ואסור להתענג ביום התענית. אבל לגבי עשיית מלאכה שאסרה משנתנו, קשה. אדרה, בצער הוא לעשות מלאכה ולא תענוג, ומדוע היא אסורה ביום התענית? תרצת הגמרא, אמר רב חסדא, אמר רב ירמיה בר אבא, בשמו של רב ירמיה בר אבא, אמר קרא, נאמר בפסוק בדברי הנביא, לישראל לקבוע תענית על מכת הארבה שבא עליהם, ספר יואל פרק א' פסוק י' ד', קדשו צום, קירו הצרה, אספו זקנים כל יושבי הארץ, בית השם אלוקיכם, וזעקו אל השם. ויש ללמוד מלשון הפסוק, קירו הצרה, שהיא דומה ללשון הצרת, שדין יום התענית שקובעים על צרה, הוא כדין הצרת, חג השבועות וחג שמיני הצרת. ופירוש המילה הצרת, הצורים בעשיית מלאכה. מה, כשם שיום חג עצרת אסור בעשיית מלאכה, אף יום תענית אסור בעשיית מלאכה. כמאמר הכתוב בחג השבועות, מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, וכן נאמר בשמיני עצרת, ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו. כותב הריטב"א שהדרשה הזו אינה אלא אסמכתא בעלמא, שעיקר איסור המלאכה ביום התענית זה מתקנת חכמים. והביאה הגמרא סמך מן הכתוב לתקנתם. וטעם התקנה, כדי שיפנו ליבם לתענית לחזור בתשובה, וכן כדי שיראו את עצמם כאילו רפו ידיהם ומבועלים מפני עוונותיהם. דנה הגמרא בדרשה הזו ומקשה, אם כן שדורשים שיום התענית הוא כעצרת, מדוע איסור המלאכה הוא רק ביום התענית ולא בלילה? כפי ששנינו בברייתא לקמן בדף י"ג עמוד א', הרי יש להוסיף ולדרוש, מה עצרת? כשם שאיסור מלאכה בעצרת מתחיל מאורתא, מהלילה, כבר מליל יום טוב אסור לעשות מלאכה, אף איסור המלאכה שביום התענית, נמי, מאורתא, גם כן מתחיל האיסור מהלילה. תרצת הגמרא, אמר רבי זעירא, לדידי מפרשה למיני דרב ירמיה בר אבא, אני שמעתי את פירוש הדרשה מפיו של רב ירמיה בר אבא עצמו שהוא בעל הדרשה לעיל, אמר קרא, נאמר בפסוק ממנו דרשנו את איסור המלאכה ביום התענית, אספו זקנים, שביום התענית התאספו הזקנים, ויש ללמוד שאיסור המלאכה שלמדנו מעצרה, נאמר דום יד אסיפת זקנים, בדומה לאסיפת הזקנים וכינוסם ביום התענית, שבתענית מתאספים הזקנים בבית הכנסת לבדוק במעשיהם ולתקנם, והגמרא לקמן תבאר את סדר אסיפתם ומעשיהם. מה, כשם שאסיפת הזקנים היא רק ביום, שכן בלילה כל אחד נמצא בביתו ואין דרך להתאסף, אף איסור המלאכה שבצום, נמי, גם כן הוא רק ביום, אבל בלילה מותר לעשות מלאכה. שואל תוספות בדיבור המתחיל, מה אסיפת זקנים ביום? הרי בפסוק כתוב צום, ובכלל זה איסור אכילה ושתייה בתענית, ואם כן, גם באיסור הזה יש לדרוש שהוא רק ביום ולא בלילה, בדומה לאסיפת זקנים האמורה בפסוק. כפי שדורשת הגמרא באיסור מלאכה שהוא רק ביום ולא בלילה, מן הטעם הזה. ומדוע אסרה משנתנו לאכול כבר מהלילה? תרצים התוספות שרק באיסור מלאכה דרשו כן, מפני שהמילה הצרה, שמשמעותה איסור מלאכה, נאמרה בסמוך למילים איספו זקנים. אבל המילה צום שמשמעותה איסור מלאכה לא נאמרה בסמוך לאיספו זקנים, ולכן לא דורשים בכך, וגם בלילה אסורים באכילה. שואלת הגמרא, מכיוון שלמדנו שאיסור המלאכה ביום התענית דומה לאספת הזקנים, מדוע מתחיל כבר מהבוקר, כפי שיש ללמוד מהברייתא, שכך זה לשון הברייתא, כשאמרו אסור במלאכה לא אמרו אלא ביום, אבל בלילה מותר, ומשמע שהאיסור ביום הוא במשך היום כבר מהבוקר. ואם השם הנאמר שהוא מתחיל רק מטהרה מצוהרי היום, בדומה לאספת הסקנים שאין דרכם להתאסף מיד בהשכמה, וכיוון שניסור המלאכה מתחיל מיד בהשכמת הבוקר, מסתבר לחלק את היום לחצאין ולקבוע שהוא מתחיל מצוהרי היום. כך מסביר הגבורות הרי את קושיית הגמרא. תרץ את הגמרא אמר רב שישה בריידר אבידי, מה שפשוט לתנה בברייתא שאיסור המלאכה מתחיל כבר בבוקר, הרי זה מסייע לרבונה. דאמר רבונה אמר שביום תענית ציבור כבר מצפרה כינופיה, מהבוקר מתקבצים ובאים לבית הכנסת לאספת הסקנים, ולכן אף איסור המלאכה שהוא דומה לאספת הסקנים מתחיל בבוקר. כעת מבררת הגמרא מהו סדר אסיפת הסקנים בתענית ציבור. איך יעבדי? מה עושים הסקנים באסיפתם מהבוקר ובכל יום התענית? משיבה הגמרא אמר רבאי, מצפרה ועד פלגה דיומא, מהבוקר ועד חצי היום, מעיינינן במילי דמטה. מעיינים בענייני העיר, ודורשים וחוקרים בעסקי בני העיר, ואם יש גזל וחמאס ביניהם, ומפייסים את הנגזל. והרמב"ם הלכות תעניות פרק א' הלכה י"ז מוסיף שמסירים מכשולות של עבירות ומזירים ודורשים וחוקרים על בעלי חמאס ועבירות ומפרישים אותם, וכן דורשים על בעלי זרוע ומשפילים אותם, וכי יוצא בדברים אלו. והראש מוסיף שבודקים במעשי אנשי העיר ומפרישים אותם העבירות שבידם ומטילים שלום ביניהם, ואז נשמע תפילתם שנאמר בספר ישעיה, גם כי תרבו תפילה אינני שומע. ומפרש הכתוב מדוע? ידיכם דמים עלו. ומה תקנתם? רחצו יזקו אסירו רועם על עליכם. כאמור בהמשך הכתוב. ממשיכה הגמרא ומפרטת, מכאן מחצי היום ואילך מחלקים את הזמן הנותר לשני חלקים, וכל חלק הוא רבע היום. ריבה דיומא רבע היום שלאחר חצות קרינן בספרה, אנו קוראים בספר תורה, ואפטרת מפטירים בדברי הנביאים. בספר התורה קוראים מהפסוק ויחל משה, ובנביאים קוראים מהפסוק דרשו השם בהימצאו בספר ישעיה. מכאן ואילך ברבע היום האחרון בעינן רחמי, מבקשים רחמים מאת השם. מביאה הגמרא מקור מן הכתוב לסדר הזה של אסיפת הסקנים. מה שאמרנו בסדר אסיפת הסקנים, שרבע היום קוראים בתורה ובהפטרה, ורבע היום מבקשים רחמים מאת השמש, ללמוד כן ממה שנאמר בתענית בני ישראל כששבו מהחטאים שהיו בידם, ספר נחמיה פרק ט' פסוק ג'. ועניין התענית מוזכר שם בפסוק הראשון בפרק. אז בפסוק ג' נאמר, ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוקיהם רביעית היום ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוקיהם. שואלת הגמרא, אמנם למדנו מפסוק זה שרבע היום קוראים בתורה ובהפטרה, ורבע היום מבקשים רחמים, אבל לא מפורש בפסוק מה שאמרנו, שכל זה נעשה בחצי השני של היום, ואילו בחצי הראשון של היום מעיינים בענייני העיר. ואם כן נשאלת השאלה, אי פוחנה, אולי נהפוך את הדברים שבחצי הראשון של היום קוראים בתורה ובהפטרה ומבקשים רחמים, ובחצי השני של היום מעיינים בענייני העיר. ושיבה הגמרא לא סל כדאי תך, לא יהיה עליי בדעתך לומר כך, משום דכתיב כתוב בדברי עזרא בתעניתו על חטא העם, שנשאו נשים נוכריות, ספר עזרא פרק ט' פסוק ד', ואליי יאספו כל חרד בדברי אלוקי ישראל על מעל הגולה, ואני יושב משומם עד למנחת הערב. כלומר, אליי יהיו מתאספים ובאים הטובים שבהם להתוודות ולהגיד לפניי על מעל וחטא הגולה להפרישם. אני שותק מתוך תימאון עד הזמן שמחצות היום ואילך. וזמן זה נקרא מנחת הערב, מפני שבו השמש מתחילה לנטות לצד מערב וצילה נוטה. כדברי הגמרא במסכת יום בדף כוח, שתפילת מנחה של אברהם אבינו היא בשעה שמשחירים הקטלים הפולים לצד מזרח, שהלבינו מאור השמש מזריחתה ועד חצות, ומחצות ואילך הם משחירים שהשמש אינה מאירה אותם עוד. וכותב המצודת דוד בספר עזרא, ששעה זו נקראת מנחת הערב כמו דורון ותשורת הערב, כלומר זמן הקרבה תמיד של בין הארבעים. וכתיב אומרת הגמרא כתוב אחר כך בפסוק ה' בספר עזרא, ובמנחת הערב קמתי מתעניתי ובקועי וגדי ומעילי והכרעה על ברכי ואפרסה חפי אל השם אלוקי. ומה שאמר הכתוב ובמנחת הערב קמתי מתעניתי, אין פירושו שסיים את התענית בזמן המנחה ואחר כך אכל, אלא פירושו קמתי מצער נפשי. והוא מוסיף ואומר, ועם קריאת בגדי ומעילי התפללתי כדי שאתרצה. וגם הפסוק שהביאה הגמרא לאל מספר נחמיה, ויקומו על עומדם, נעשה על ידי עזרא, והוא מכוון למעשה שבפסוק המובא כאן מספר עזרא. מבואר שבחצי השני של היום לאחר מנחת הערב ביקש רחמים עד הערב, ומכך יש ללמוד שמה שלמדנו שרבע היום קוראים בתורה ובהפטרה ורבע היום מבקשים רחמים, ובחצי השני של היום ובחצי הראשון של היום מעיינים בענייני העיר. דנה הגמרא בימים שאסרו בהם רחיצה, אם אסור לרחוץ רק במים חמים וגם במים צוננים. אמר רב רם בר פאפה, אמר רב חיסדא בשמו של רב חיסדא, כל יום שהוא אסור ברחיצה משום אבל, כגון תשעה באב שאבלים בו על חורבן בית המקדש ואסור לרחוץ בו, וכן מישהו אבל על אחד מקרוביו שאסור ברחיצה בשבעת ימי האבלות, כמבואר במסכת מועד קטן בדף ט"ו עמוד ב', אסור לרחוץ בין בחמין ובין בצונן, באופן שמיתו היה מוטל לפניו וראה את מיתתו גדול צערו של האבל יותר מצערו של אדם בתשעה באב שלא ראה את בית המקדש, ולכן באופן זה פשוט יותר להחמיר ולאסור לו את הרחיצה אף בצונן, שאם בתשעה באב אסור לרחוץ אף בצונן, כל שכהן באבל כזה. וכל יום שהוא אסור ברחיצה משום מניעת תענוג, שמפני הצער אסרו להתענג, כגון תענית ציבור שאסרו בה את הרחיצה, בתעניות אמצעיות ואחרונות על עצירת גשמים אסרו את הרחיצה כפי ששנינו במשלטנו לילה בדף י' ב' עמוד ב'. בחמין אסור לרחוץ אבל בצונן מותר לרחוץ משום שברחיצה בצונן אין כל תענוג. בדברי רב חיסדא הם רק בימים שחכמים אסרו בהם את הרחיצה, אבל ביום הכיפורים שאיסורו מן התורה אסור לרחוץ בין בחמין ובין בצונן, אף שאיסורו משום מניעת תענוג ולא משום אבל. מוכיחה הגמרא ממשנתנו, כפי הדין השני שאמר רב חיסדא, אמר אבידי ברבי נפננה מתנינה, גם אנחנו שנינו במשנתנו כפי הדין השני שאמר רב חיסדא שבתענית ציבור רק בחמין אסור לרחוץ אבל בצונן מותר. שכן שנינו במשנתנו לאחר שפרשה שבתעניות האמצעיות לעצירת גשמים אסורים ברחיצה, אמרה המשנה ונועלים את המרחצאות שהמים בהם חמים. מכך שנקת התן המרחצאות, משמע שדווקא בהם אסור לרחוץ ולכן נועלים אותם. אבל בצונן מותר לרחוץ. אמר לאביי, הקשה אביי לרבי דיבר רבין, מה שהוכחת ממשנתנו שאמרה שנועלים את המרחצאות והוכחת שרק במים חמים אסורים לרחוץ. אבל בצונן מותר כדברי רב חיסדא, יש להקשות על דבריך. אילו סבר התנא שלא כדברי רב חיסדא, אלא אף בצונן אסור לרחוץ, כיצד יכול היה לשנות? סוחרין את הנערות מבעלי? למתני. האם היה צריך לכתוב שסותמים את הנערות? שכיוון שאסור לרחוץ גם בצונן, סוחרים וסוגרים את הנערות כדי שלא ירחצו בהם, והרי אי אפשר לסחור את הנערות. ואם כן, אין הוכחה ממה ששנה התנא שנועלים את המרחצאות שהוא סובר כדברי רב חיסדא, שגם אם הוא סובר שלא כדבריו, כך צריך לשנות. תרץ את הגמרא מרב שישה בריידר אבידי. אבא, דהיינו אבי, רבידי ברבין, שהוכיח כדברי רב חיסדא הכי קשה לי. כך היה קשה לו במשנתנו. שבוודאי מה ששנה התנא ונועלים את המרחצאות, אין הכוונה שבאמת יש חיוב לנעול, אלא בא התנא לומר שאסור לרחוץ וממילא נועלים את המרחצאות. אם כן קשה, מכדי תנן, הרי כבר שנינו קודם לכן במשנתנו שיום התענית אסור ברחיצה. מה שהוסיף התנא ושנה שנועלים את המרחצאות, למה לי, למה הוא צריך לכך, אלא לאף שמה מינה. אלא ודאי מוכח מכאן, שרק במרחצאות שהמים בהם חמין אסור לרחוץ, אבל בצונן מותר לרחוץ, ודבר זה בא התנא ללמדנו במה שהוסיף את המילים ונועלים את המרחצאות. אבל אולי התוספת ונועלים את המרחצאות היה משמע שאסור לרחוץ בין בחמין ובין בצונן, כי סתם רחיצה מתפרשת על חמין וצונן. הוכיחה הגמרא מברייתא כפי הדין הראשון שאמר רב חיסדא. לימה אומרת הגמרא מסייע לי. האם תאמר שדברי הברייתא מסייעים לו לרב חיסדא בדין הראשון שבתשעה באב אסור לרחוץ אף בצונן? שנינו בברייתא במסכת שבת דף קוף יהודה א', וכן במסכת ביצה דף חי עמוד ב', וכן במסכת יומא בדף פי ח' עמוד א', כל חייבי תבילות טמאים שהגיע זמן תבילתם, נידה לאחר שבעה ימים ויולדת לאחר שבעה ימים, ביולדת זכר וארבעה עשר ימים ביולדת נקבה, אז כל חייבי תבילות טמאים שהגיע זמן תבילתם, תובלים כדרכם בין בתשעה באב בין ביום הכיפורים, ואף שימים אלו אסורים ברחיצה, מפני שתבילה בזמנה מצווה, שמצווה על הטמא להיטהר בזמנו, למהר ולהיטהר בזמנו, ומצווה זו דוחה את איסור הרחיצה, כך רש"י במסכת יומא בדף פ"ח. ובדברי הברייתא יש לברר במאי, במה מדובר? אילי, מה אם תאמר שמדובר בתובלים במים חמין, קשה, תבילה בחמין מעיקה? וכי יש תבילה במים חמים, והרי כדי לחמם מים באש צריך לטיטם בכלי. ואם כן, מים שאובים נינו, הם הופכים להיות מים שאובים, ומים שאובים פסולים לתבילה. אלא לה ולוודאי מדובר בברייתא בתובלים בצונן, ודווקא חייבי תבילות טמאים שהגיע הזמן תבילתם, אין. כן, כלומר, מותר להם לטבול כדרכם בתשעה באב יום הכיפורים בצונן. אבל איני שחרינה, לא. לאדם אחר לא הותר לרחוץ בצונן, כן מוכח כדברי רב חיסדא שבתשעה באב אסור לרחוץ אפילו בצונן. דוחה הגמרא את ההוכחה, אמר רב חנה בר קטינה, יש לדחות את ההוכחה שהברייתא דיברה בתובלים במים חמים, ובהם התירה רק לחייבי תבילות, ואילו שאר אדם אסור לרחוץ בהם בתשעה באב, אבל בצונן מותר לכל אדם לרחוץ שלא כדברי רב חיסדא. מה שהקשית שאין תבילה במים חמים, מפני שמים שאובים ופסולים לתבילה, אפשר לתרץ שלא נצרכה, לא הוצרכה ברייתא להתיר אלא לטובל בחמי טבריה שמים חמים שאינם שאובים והם קשרים לתבילה. חמי טבריה הם העיינות מים חמים שבעיר טבריה שנותרו מהמבול שבו נבעו מעיינות של מים חמים. כמה מבואר במסכת סנהדרין בדף קופחת. ובמדרש מבואר מקור מהכתוב לכך שנותרו ממעיינות המבול שרק בתחילת המבול אמר הכתוב ביום הזה נבקעו כל מעיינות תאום ואילו בסוף המבול לא כתוב כל אלא ויסחרו מעיינות תאום. ללמדנו שיש מעיינות שלא נסחרו אלא נותרו נובעים. ומה שאמרה הגמרא חמי טבריה, זה אינו בדווקא אלא הוא הדין כל מעיין של מים חמים. דנה הגמרא בדברי רב חנה בר קטינה שהעמיד את הברייתא בתובלים בחמים. שואלת הגמרא יחי אם אכן הברייתא דיברה בתובלים בחמים ואילו בצונן מותר לכל אדם לרחוץ, האם הסיפה? אמור ובאר את הסיפה של הברייתא שנינו בה אמר רבי חנינא סגן הכהנים. אף טמאים שהגיע הזמן טבילתם בתשעה באב לא יתבלו בו שלא כדעת הנא קמא שהתיר, לפי שכדאי וראוי הוא בית אלוקינו, בית המקדש, לאבד עליו בגלל האבילות על חורבנות תבילה פעם אחת בשנה. והיא אמרת אם כדבריך שרחיצה בצונן מותר לכל אדם, והברייתא דיברה רק בתובלים בחמים, אם כן גם אם נאסור על הטמא לטבול בחמים, הוא אינו מאבד את הטבילה אלא ירחץ בצונן. ומדוע אמר רבי חנינה לאבד עליו אלא בהכרח שרחיצה בצונן אסורה לכל אדם, כדברי הרב חסדא בדין הראשון, והברייתא דיברה בטובלים בצונן. ונחלקו האם הותרה טבילה לטמאים שהגיע הזמן טבילתם, ולכן לרבי חנינה שאוסר לטבול אף בצונן הוא מאבד את הטבילה. תרצת הגמרא אמר רב פאפה, אפשר לומר שהברייתא דיברה בטובלים בחמים כדברי רב חנה בר קטינה, אבל רחיצה בצונן מותרת לכל אדם שלא כדברי רב חסדא. מה שאמר רבי חנינה לאבד עליו טבילה, מדובר באטרא דלא שכיח צונן, במקום שלא מצוי צונן לטבול בו אלא רק מים חמים, וכיוון שאנו אוסרים לטבול בחמים הוא מאבד את הטבילה, ואם כן אין ראיה לדברי רב חסדא שאסר לרחוץ בתשעה באב בצונן. מקשה הגמרא מברייתא על הדין השני שאמר רב חסדא שבתענית ציבור מותר לרחוץ בצונן. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא שבתענית ציבור אסור לרחוץ בצונן ושלא כדברי רב חסדא. שנינו במשנה לאיל בדף י' ב' עמוד ב' שבתעניות אמצעיות ואחרונות לעצירת גשמים ישנם כמה איסורים מלבד אכילה ושתייה, ובהם איסור מלאכה, נעילת הסנדל ורחיצה. ועל כך שנינו בברייתא כשאמרו שיום תענית ציבור אסור במלאכה, לא אמרו כן אלא ביום התענית, אבל בלילה מותר. וטעם הדבר התבהר בגמרא לאיל בדף י' ב' עמוד ב' שעיקר איסור המלאכה בתענית ציבור נלמד מהפסוק בספר יואל, קירו הצרה, והוא אמור בדומה לאסיפת הסקנים ביום התענית המוזכרת שם בהמשך הפסוק, ודרך הסקנים להתאסף רק ביום ולא בלילה. אבל בלילה מותר בעשיית מלאכה. וכשאמרו שיום תענית ציבור אסור בנעילת הסנדל, לא אמרו כן אלא במהלך בעיר, אבל במהלך בדרך מחוץ לעיר מותר בנעילת הסנדל. רק כיצד ינהג כאשר הוא יוצא לדרך, נועל את סנדלה, וכאשר הוא נכנס לעיר חולץ אותם. וכשאמרו שיום תענית ציבור אסור ברחיצה, לא אמרו כן אלא ברחיצת כל גופו, אבל רחיצת פניו, ידיו ורגליו מותר. וכן אתה מוצא דינים אלו במנודה, שמבוארים במסכת מועד קטן בדף ט"ו, ובאבל, ויש לדון בדברי הברייתא. מה אילה וכולו? על מה מדובר בסיום הברייתא וכן אתה מוצא במנודה ובאבל? האם לא מדובר על כל הדינים המוזכרים בברייתא שהם שייכים גם במנודה ואבל? ובמה יסקינן, באיזו רחיצה עוסקת הברייתא ומחלקת בין רחיצת כל גופו לרחיצת פניו, ידיו ורגליו? הילה אמה בחמין, אם תאמר שברחיצה בחמין קשה, במה שסיימה הברייתא וכן אתה מוצא במנודה ובאבל? רחיצת פניו, ידיו ורגליו בחמין משארו, וכי היא מותרת לאבל? ואמר רב ששת, אבל אסור אפילו להושיט אצבעו בחמין, אלא לאו, אלא ודאי הברייתא עוסקת ברחיצה בצונן, ובה חילקה שרחיצת כל גופו אסורה בתענית ציבור, אבל רחיצת פניו, ידיו ורגליו מותרת. וכן הדין במנודה ואבל, אם כן מוכח שבתענית ציבור אסור לרחוץ כל גופו בצונן, ושלא כדברי רב חסדא שהתיר. תרצת הגמרא, הברייתא לא עוסקת ברחיצה בצונן, אלא לעולם ברחיצה בחמין עוסקת הברייתא, ובה חילקה בין רחיצת כל גופו לרחיצת פניו, ידיו ורגליו. ודקקשיא לך, מה שקשה לך לפי זה ממה ששנינו בסיום הברייתא, וכן אתה מוצא במנודה ובאבל? הרי אבל אסור אפילו להושיט אצבעו בחמים, וכיצד התירה הברייתא לרחוץ פניו, ידיו ורגליו? יש לתרץ שבסיום זה לא מדובר על כל הדינים המוזכרים בברייתא, ואף איסור רחיצה, אלא רק השאר הקאי. על שאר הדינים מלבד רחיצה הולך הסיום הזה. כלומר, על איסורי מלאכה ונעילת הסנדל. אבל באיסור רחיצה אין דין מנודה ואבל שווה לדין תענית ציבור, שבתענית ציבור מותר לרחוץ בחמים פניו, ידיו ורגליו, ואילו אבל אסור אפילו להושיט אצבעו בחמים. וכיוון שהברייתא עוסקת ברחיצה בחמים, לא קשה על רב חסדא שהתיר לרחוץ בתענית ציבור בצונן. מקשה הגמרא מברייתא על הדין הראשון שאמר רב חסדא שאבל אסור לרחוץ בצונן. תשמע בו ושמע ראיה מברייתא שאבל מותר לרחוץ בצונן. דאמר רבי אבא הכהן משום רבי יוסי הכהן, מעשה הוא מת ובניו של רבי יוסי בן רבי חנינה, ורחץ בצונן כל שבעה ימי אבילות, וקשה לרב חסדא שאסר לרחוץ בצונן. תרץ את הגמרא, התם שם במעשה של רבי יוסי בן רבי חנינה, כשתחפו אבלה ואבא. מדובר שהיו שתי אבלויות תחופות שמתו שני בניו בזה אחר זה, ולפני שקמה אבילות בנו הראשון החל להתאבל על בנו השני, ואומנם אבל אסור לרחוץ בצונן כדברי רב חסדא. בכל מקום באופן זה שתחפו אבליו, הקלו שיוכל לרחוץ בצונן. מביאה הגמרא מקור מברייתא לכך שמקהילים באופן שתחפו אבליו. דתניא שנינו בברייתא תחפו אבליו זה אחר זה, מקהילים באיסור תספורת, שאבל אסור בו במשך 30 יום, שאם יכביד עליו שערו מפני שגדל הרבה הוא מעיקל נוטל מעט ממנו בתער, וכן מקהילים באיסור כיבוס הבגדים שמכבסת כסותו במים. מברשת הגמרא את דברי הברייתא אמר רב חסדא, מה ששנינו בברייתא שמקל משערו אם יכביד, זה דווקא בתער, אבל לא במספריים, מפני שצריך לשנות מדרכו ודרכו להסתפר במספריים. וכן דווקא במים שנינו בברייתא שמכבס את כסותו, ולא מכבס בנטר מנפר, ולא מכבס בחול שדרכו לכבס בהם את הבגדים, כדי שיתלבנו והוא צריך לשנות מדרכו. הוא כשם שהחלו בקשת החפו אבליו, באיסורי תספורת וחיבוס הבגדים, כך הקלו באיסור רחיצה והתירו לו לרחוץ בצונן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את תלמוד תורתנו בדף י' ב' במסכת תענית, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אותות אשר למדנו. שאלה ראשונה לרב חיסדא, שתענית שלא התענה בעד השקיעה אינה תענית, מדוע התענו אנשי המשמר כשלא יכלו להשלים? שאלה שנייה, אם מתי צריך לקבל עליו את התענית? שאלה שלישית, אם קיבל על עצמו להתענות בשני וחמישי של כל השנה וחלו בהם הימים האסורים בתענית, מה דינו? שאלה רביעית, יחיד שקיבל על עצמו תענית, האם אסור בנעילת הסנדל? שאלה חמישית, מה סובר שמואל באדם שקיבל על עצמו להתענות והוא צריך לאכול באותו יום? והשאלה האחרונה, מניין נלמד איסור מלאכה בתענית? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי חף בכסלף תשפ"ב, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה דף י"ב במסכת תענית. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר יום חמישי חף א' בכסלף תשפ"ב, ונלמד דף י"ג במסכת תענית. אני קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדמי איתם מנותן התורה. אליכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.